שאנחנו עוסקים בו בשורים האחרונים זה הקשר בין תורת הסוד, תורת הנסתר, ובין התשובה. שהרב חוזר על זה כמה וכמה פעמים, שמי שרוצה באמת להצליח בתורת הנסתר, בהבנת הנסתר, הוא חייב לעשות תשובה. זה קשור הבא תליה. תורת הנסתר זה לא רק דבר של אינפורמציה, מידע כזה או אחר, אלא תורת הנסתר זה מציאות רוחנית של מי שעוסק בה, והמציאות הרוחנית של מי שעוסק בה היא תלויה במציאות המוסרית שהוא חי בה. כמה שהוא בן אדם יותר טוב, הוא משיג יותר דברים. בכלל צריך לדעת מהו הנושא המרכזי של תורת הנסתר? במה עוסקת תורת הנסתר? ומעניין אתכם הדבר הזה? ומעניין אתכם? את מי זה מעניין? בסדר. אם זה מעניין אתכם. אני אגיד את זה אולי בצורה תמציתית, אבל אנחנו אומרים טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו. אומרים את זה כל יום בתפילה בתהילים באשרי שפי ביתך, טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו. הפשט של המילה טוב השם לכל, שהאלוקים הוא טוב לכולם. אז תשאלו אותי מיד את השאלה, למה לא רואים את זה? תשאלו. למה אתה לא רואה את הטוב הזה? אם השם...
הראייה
שלנו מעוות. יפה מאוד, הראייה הרוחנית. זאת אומרת, יש לנו, כשאנחנו מתבוננים במציאות, יש לנו שתי מדרגות בראייה. ראייה חיצונית, שבעצם מתייחסת אל המקריות, אל המקרים השונים, המשתנים, החלפים. אבל יש מה שנקרא ראייה רוחנית. ראייה רוחנית זה באמת לראות את הרצון, המגמה, נאמר, הפנימית, שהיא קיימת בתוך העולם שאנחנו חיים בתוכו. אז אני לא יודע אם אתם יודעים שהאלוקים עשה את הכל לטובה. יש ביטוי כזה, הכל לטובה. מישהו שמע על הדבר הזה? איפה שמעתם את הביטוי?
גמזו לטובה.
נחום איש גמזו. כל דוד רחמנה לטב אביד. כל מה שעושה אלוקים הוא עושה לטובה. תורת הסוד עוסקת בטובה הזו. דהיינו, תורת הסוד מגלה לנו סוד השם ליראיו. היא מגלה לנו את הרצון הטוב של אלוקים, שהוא שורה נמצא בכל מקום. לית אתר פנוי מיני מהרצון הטוב של אלוקים. הוא נמצא בכל מקום. גילוי הטוב הזה, נאמר, הופעת הטוב הזה לנגד עיני נשמתנו, ולא רק למה שאנחנו רואים בתוכנו, אלא לראות את זה בכל דבר ודבר, בעצים, באבנים, באנשים, בכל מקום ומקום, זה הנושא המרכזי של תורת ישראל בכלל, ותורת הסוד בפרט, שהיא נשמת התורה, נאמר. אבל בשביל להגיע להבנה הזאת, להשגה הזאת, לראות איך באמת כל דבר בעולם יש בו ניצוץ אלוקי, יש בו אור אלוקי, יש בו דבר טוב, צריך להיות בעין טובה, עין של אברהם אבינו. הייתה לו עין טובה. הוא ראה את הטוב בכל דבר, גם ברשעים הוא ראה טוב. שאלו אותי איך? שאלו אותו, אל תשאלו אותי. עובדה. הוא אפילו מלמד זכות על סדום והמורה. שלכל הדעות הם היו רשעים, וכל זה מחפש, מתווכח עם הקדוש ברוך הוא. בכל זאת, אולי ככה, אולי ככה, בואו נמצא את זה שיהיה נקודת זכות. זה תורת הסוד. אי אפשר להיות אדם רע ולעסוק בסוד. זה לא הולך הדבר הזה. לכן, אם אתה רוצה באמת להגיע להשגה, אתה חייב להשתדל להתאמץ להיות בן אדם טוב. על זה מדבר כנער. כל הפרק הזה עוסק בסוגיה הזו, איך הדרך להגיע להבנת הפנימיות של התורה, להבנת הצד הפנימי של העולם, להארת פנים, מה שנקרא, היא דרך שהיא מחייבת התנהגות מוסרית. היא לא יכולה להיות רק עניין של אני קורא את הזוהר הקדוש, הוא קורא איזה עשרת הספרות, הוא קורא איזה ספר כזה או אחר, זה לא. אתה יכול להגיע לדמיונות כן, להזיות כן, אבל אתה לא יכול להגיע באמת להבנה, להכרה האמיתית של ראו, תאמו ראו כי טוב השם. תאמו ראו כי טוב השם. זה לא. בוא נראה את זה בתוכו. פרק י' סעיף ח', בבקשה. באורות התשובה, כן. דף עין ג' למי שיש. זה דבר פשוט, שאי אפשר להצליח בסתרי תורה, להצליח הכוונה היא להבין סתרי תורה, להשיג סתרי תורה, בלא תשובה. אי אפשר, זה בלתי אפשרי הדבר הזה. כי בעניינים הגדולים הם של סתרי תורה, של ההשגות של הדברים היותר יסודיים, יותר פנימיים, הרצון של האדם והדעת, שני הדברים האלה בחיבור אחד. כי אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא דעת, חוננו מאיתך חוכמה בינה ודעת, וחותמי ברוך אתה השם, חונן הדעת. מה זה הדעת הזאת? כל מי שאין בו דעת אסור לרחם עליו, ככה יש ביטוי כזה בחז"ל. מה זה דווקא הדעת? יש חוכמה, יש בינה, אבל מה זה העניין הזה של הדעת, שכל כך התפילה אנחנו מבקשים על הדעת? אז יש לזה כמה פירושים. הפירוש הפשוט דעת, מלשון עץ הדעת טוב ורע, גם אותו רעיון, דעת, זה מלשון התחברות. להתחבר. כמו שאנחנו אומרים על אדם הראשון, וידע האדם את חווה. התחבר אל חווה. ידע אל קנה את חנה אשתו. הוא התחבר אליי, התקשר אליה. זאת אומרת, ההתחברות, או מה שלשון שלנו נקרא דבקות. זאת אומרת, זה לא מספיק שאתה לומד דברים, ואפילו אתה מבין דברים. שאלה אם אתה מחובר אל הדברים האלה. האם הדברים האלה זה חלק ממך, או שזה דבר חיצוני לך. כן? כל התורה כולה היא עניין של להתחבר אל התורה. להתחבר אל התורה, להתחבר אל הרצון הטוב של אלוקים. לעשות טוב, לחשוב טוב, לדבר טוב. זה העניין של תורה. לכן התורה היא גם נקראת תורה מלשון הוראה. היא מורה לנו כיצד לממש את הרצון הטוב הזה שהשם עשה איתנו חסד, נתן לנו בתורתו. לכן גם הלימוד, למשל, לימוד אקדמאי, שהוא חשוב כשלעצמו בנושאים מדעיים ופיזיקליים וטבע וכל הדברים האלה. אבל בעניינים רוחניים, זה לא משנה את האדם, כי אתה לא, אין בו דעת. יש בו רק אינפורמציה, אבל אין בו דעת. כמו שידוע, הבדיחה המפורסמת שבאוניברסיטה, מישהו היה זה פרופסור לאתיקה, אתיקה זה מוסר. שהוא היה מלמד מוסר. אבל הוא עצמו, הפרופסור עצמו, הוא לא היה מוסרי. וכולם הכירו אותו, הסטודנטים הכירו אותו כאדם בלתי מוסרי. אז יום אחד, מלמד מוסר, אחד הסטודנטים גם אומר, המורה, אדוני הפרופסור, אתה מלמד מוסר, אבל למה אתה בעצמך לא מוסרי? הוא אומר, אני מוסרי? מה זה נוגע אחד לשני? מה, מישהו מלמד גיאומטריה צריך להיות משולש? מה זה קשור אחד לשני? זה בדיחה כזאת. אבל הבדיחה הזאת אומרת דורשני. אתה הולך, סתרי תורה משנים את האדם. את פנימיותו של האדם. את מדרגתו הרוחנית של האדם. זה בא לידי הדעת. וכמו שרש"י אומר, דעת זה רוח הקודש, הוא אומר. כן, ביטוי של רש"י לגבי בצלאל, שהיה בו חוכמה, בינה ודעת. הוא אומר, היה לו רוח הקודש. אז אתה רוצה את הדעת הזאת, אתה רוצה לך רצון טוב. הרצון הטוב, מה זה רצון? הרצון זה החיים. פותח את ידיך ומשביע לכל חי. רצון. רצון זה גילוי של חיים. יש ביטוי כזה, אולי שמעתם פעם, בן אדם הזה הוא רציני, ויש בן אדם שאומרים עליו שהוא לא רציני. יש רציני ולא רציני. מה ההבדל בין רציני ללא רציני? רציני הוא יודע מה הוא רוצה. לא רציני, מה זה? הוא לא יודע מה הוא רוצה. בולבל, לא יודע מה הוא רוצה, הוא לא רציני. הרצון זה החיים. זה מה שהוא אומר, פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. גם המילה רצון, רצון רץ. כשאתה יודע מה אתה רוצה, אתה רץ. אתה מלא חיוניות, אתה מלא פעילות, אתה יודע מה אתה רוצה. אתה קם בבוקר, אתה יודע למה אתה קם בבוקר. אתה יודע מה, מה הכיוון שלך, מה זה העניין של הרצון. כן, בבקשה.
אבל, ומה עושים במצבים
שבן אדם
בדרך כלל יש לו
רצונות,
אבל יש שנים שהרבה פעמים בחיים שפתאום...
מבולבל. באים למכון מאיר, חביבי.
אז יש לי בעיה עכשיו.
למה אתם באים למכון? האמת היא שאנחנו בני אדם בסך הכל. אנחנו, כשאתה אומר, פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון, דרך אגב, זה כתוב בהלכה שחייבים להתכוון לתוכן. של הדבר הזה, לא רק להגיד פותח את ידיך, אלא גם להבין מה אתה אומר. פותח את ידיך. צריך לדעת שבאמת בעל הרצון באמת זה אלוקים. הרצון שלך, הרצון הפרטי שלך, של, שלי, של כולנו, לא מכל אחד ואחד, מקור הרצונות של כל מה שקיים, הרצונות שקיימים בעולם, זה הרצון של הבורא. והקדוש ברוך הוא נותן לכל אחד מיצורים, מה שקיים בעולם, רצון, רצון לחיות לצמח, לבעל חי, לאדם. הרצון הזה להתקיים ולחיות, הדברים האלה שדבר פנימי, זה לא דבר פיזי, הרצון הזה. אבל הרצון הזה זה חסד שהקדוש ברוך הוא עושה לכל חי. פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. כל החיוניות של כל מה שקיים בעולם מקורו ברצון של הבורא. זה היסוד של האמונה שלנו. אבל אתה כבן אדם, הרצון, החתול, תשאל אותו מה הוא רוצה. אני פעם דברתי עם החתול ליד פח ההשפעה. שאלתי אותו, מה אתה רוצה כל הזמן? הוא אומר, אני רוצה לאכול. והוא לא מוותר, דרך אגב. כל פעם שאני זורק פחית השפעה, הוא מחכה לי. הוא רק רואה, אופ, נכנס לראות, מריח. יש מה לאכול, אין מה לאכול. הוא יודע מה הוא רוצה החתול. הוא יודע?
הוא יודע.
ועוד איך הוא יודע? הוא נמצא שם בגשם, בקור, בחום. למה? ומה הוא רוצה כל היום?
לאכול.
רוצה לאכול. כמו כל בעל חי, שהוא רוצה לאכול. האדם הוא יצור מיוחד במינו. וזה הבלבול שלך. וגם שלי, לא קצת. לכולם. לאדם יש לו לכאורה, הקדוש ברוך הוא נותן לו בחירה, במה לרצות? לרצות בטוב או לרצות ברע? אז הוא יכול לתת לו את הבחירה. אתה יכול, בניגוד לחתול, שזה דבר טבעי של אינסטינקט, אין לו בחירה. יש לו בחירה, הוא יכול, יש לו חוש ריח טוב, הוא מריח עם הבשר טרי או לא טרי, משהו לא טרי הוא לא אוכל, משהו טרי הוא אוכל. זה כן, וזה הוא מגיע לרמה הזאת. אבל מעבר לזה, לבעל חי אין את ה... לנו כבני אדם יש לנו את היכולת של הרצון האלוקי הזה שהקדוש ברוך הוא נתן לכוון אותו לטוב ולרע. זה יכולת הזאת. אז לפעמים אדם בא למכון מאיר. הוא בא מבולבל לגמרי, הוא לא יודע מה הוא רוצה. לא פעם באים לכאן חיים ושאלו, מה אתה רוצה בחיים? הוא אומר, אני לא יודע. הוא חי מתוך איזה אנרציה, הוא נולד, לא שאלו אותו. הולידו אותו, הוא בא לעולם, והוא מדשדש בדרכי החיים, והוא לא יודע מה הוא רוצה מעצמו, מהחיים, שום דבר. יכול לקרוא דבר כזה. אז יש לפעמים אדם שהוא פתאום מברר לעצמו בעצם מה שאיפותיי, מה מגמותיי, מה רצונותיי בחיי. והוא מוצא, ויש לפעמים שהוא לא מוצא. ויש לפעמים שלפעמים הוא כן מוצא ולא מוצא, לרגע הוא יודע מה הוא רוצה, ולרגע הוא לא יודע מה הוא רוצה. יכול לקרוא דבר כזה. בא הקדוש ברוך הוא ועושה לנו חסד גדול. הוא אומר, חבר'ה, אתם יודעים מה לרצות בחיים שלכם? אתם יודעים? אתם לא יודעים. אז אדם שלא יודע מה הוא צריך לעשות, ללמוד! ללמוד! מה שנקרא אצלנו לימודים פשוט. תלמד, אני לא פעם אומר לתלמידים כאן, תלמדו, תדעו מה אתם רוצים. זה לא שמאכילים אותך בכפית, אתה צריך לברר לעצמך מה אתה רוצה בחייך. וזה לוקח זמן. ואיך אומרים? בחוכמה פותח שערים. אתה לא אומר פותח שער. נכון שבחוכמה פותח שער. שער להבנת מה הכיוון שלך, מה... אבל זה גם שערים. לפעמים אתה לומד משהו, ואתה נכנס לידי חדר, ואתה מגלה עולם חדש שלא הכרת אותו, אבל פתאום אתה מוצא שבקצה החדר הזה יש עוד שער. והחדר השני אתה רואה עוד שער, ועוד שער, ועוד שער. בחוכמה פותח לא שער אחד, אלא שפותח שערים. לאט לאט, אדם מברר לעצמו בעצם מה הוא רוצה בחיים שלו. מה הוא רוצה בחיים שלו. וכל גיל עם הרצונות שלו, בגיל הנעורים, בגיל הילדות אתה רוצה לשחק, בגיל הבגרות אתה רוצה כבר גם לשחק במשחקים יותר משוכללים, כל הדברים האלה. בגיל יותר גדול אתה רוצה להקים משפחה, אתה רוצה זה, אתה, כל אחד לפי מדרגתו. אבל לפעמים אדם מאבד אזימות. מה זה אזימות? זה כיוון. מאבד את הכיוון שלו, לא יודע מה הוא רוצה. זה מקור הבלבול. לכן אנחנו ממליצים לכל אדם, באשר הוא אדם, ללמוד. איזה הוא חכם? הלומד. לומד מכל אדם, מכל דבר צריך ללמוד. לך אל נמלה הצל, ראה דרכיה וחכם. אם אתה הגעת למסקנה שאתה עצלן, יכול לקרוא דבר כזה. אז לך אל נמלה, תתבונן בחיים שלה, איך היא מתנהלת ומנהלת את עצמה וחברותיה וכל זה. תלמד איך להיות חרוץ, איך להיות זריז, איך לא להיות עצלן וכו'. זה דבר סתמי, כן. ואת יודע, תיקון מידת העצלות שלך. מה שאתה רוצה, אתה רוצה להיות חרוץ, אתה רוצה להיות זריז, לך לנמלה, תלמד. אתה רוצה לנהל בכלל את כל חייך, לך למכון מהיר, לך לישיבה, לך לתורה. מה זה תורה? זה סדר נכון של החיים, שהאדם תוך כדי לימוד התורה מגלה מה באמת העיקר בחיים, ולמה צריך לשאוף בחיים, ומה צריך לרצות בחיים, וכל הדברים, וכל הקליפות, כל הדברים האחרים שנראים לכם בהתחלה כדברים הכי חשובים, פתאום נעלמים, פתאום אתה רואה מה העיקר, מה אתה פעל, מה אתה באמת רוצה. נתן דוגמה, היום בחיים המודרניים, הרבה אנשים חושבים שכל עיקר החיים זה מקצוע. ללמוד מקצוע. ומגיל אפס מלמדים אותם מקצוע, מקצוע, מקצוע. בגן הילדים מכשירים אותם למקצוע. בבית ספר למיומנות כזאת או אחרת. בבית ספר מלמדים אותם לתעודת בגרות, מעממי לתיכון וכל. כל הבגרות הזה בשביל מה? בשביל להיכנס לאן? למסלול של פרנסה, ללמוד תואר, איזה מקצוע, דברים. בסדר, עברת כבר את כל המסלול, ואתה כבר, איך אומרים, עם החבר'ה, אתה מסודר את כל החיים, לכאורה יש לך תעודה, אתה כבר מהנדס, אתה כבר היא. יום אחד, פתאום אתה עובד באיזה מפעל, איזה, אני יודע, מהנדס כזה, מהנדס אחר, לא משנה, נותנים לך ביתה, מעיפים אותך. אתה אומר, רגע, רגע, מה עם כל המסלול של חיי? נגמר לי המסלול. סוף מסלול, יש ביטוי כזה, סוף מסלול. אתה פתאום בסוף מסלול. והיום בעולם המודרני הדברים כל כך משתנים במהירות כזאת עצומה, שאתה אפילו, לפעמים אתה ממש באוט גמור. לא פעם, באים לכאן מנסי הייטק וכל מיני אנשים שאומרים, מה אתה עושה כאן? כולם סגרו את המערכת, את המפעל, אני יודע, פשטו את הרגל, הבורסה עלתה, הבורסה ירדה, אני יודע. צ'יק צ'ק פתאום הוא מוצא את עצמו פתאום בוואקום כזה, בחלל כזה. למה? הוא קבע לעצמו מטרה שהיא חולפת, היא עוברת. אתה צריך למצוא, התורה עוזרת לך למצוא את מטרה שהיא מטרה נצחית, ולא מטרה שהיום אתה היא קיימת ומחר היא פתאום נעלמת. היא לא קיימת בחייך. ובצורה כזאת אדם מוצא את עצמו פחות או יותר דבק בדבר נצחי, בדבר אמיתי, עד יומו האחרון. ואז לא יהיה לך את הבלבולים האלה, בסדר. אבל אתה בחור צעיר, יש לך עוד הרבה דברים, וזאת השם, הבלבולים האלה יסור מלבך ומוכך. בכל זאת, מי שרוצה לעסוק בסתרי תורה, הוא צריך שהדעת והרצון אצלו, הכל יהיה בדבקות. הוא רוצה באמת להיות בן אדם טוב. ורוצה לעסוק בדברי תורה, אתה צריך לעבוד על עצמך, עבודה שבלב, עבודה על המידות, עבודה על המעשים, מחשבות וכו'. להיות בן אדם טוב. אז הסיכוי שאתה תשיג בסתרי תורה הוא סיכוי גדול. ולא, חס ושלום, אתה יכול להיות באוט גמור. דווקא בגלל שאתה עוסק בסתרי תורה. והיו לא פעם בהיסטוריה של עם ישראל אנשים שעסקו בסתרי תורה והתבלבלו לגמרי. ובלבלו גם אחרים, כמו שבתאי צבי ואחרים, שמצד אחד עסקו בסתרי תורה, ומצד שני עסקו בזימה ובירידה מוסרית נוראה, מבחינה אישית, מבחינה... והצירוף הזה של העיסוק בסתרי תורה מצד אחד, ושחיתות וירידת מוסרית ומידותית מצד שני ביחד, זה ממש פיצוץ גדול מאוד, מבחינה נפשית, מבחינה אישית, מבחינה הרבה מאוד בחינות. כן, מה השאלה?
יש מסופר שהיו ארבעה שנכנסו
לפרדס.
אחד השתגע.
אני אצטט אולי את הגמרא. ארבעה נכנסו לפרדס, רבי עקיבא, האחר, בן זומא, בן עזאי. נכנסו לפרדס. אומר רש"י במקום, אומרים חז"ל, מה זה הרמב"ם מביא, מה זה הפרדס הזה? מה זה פרדס? זה פשט רמז רש"י סוד, זה הראשי תיבות פרדס. אבל באמת, אומרים חכמים, מרמזים, זה מרמז על גן עדן. גן עדן זה פרדס. זאת אומרת, ארבעה רצו להיכנס לגן עדן. מה זה גן עדן? זה מקום נחמד מאוד, אני לא יודע מישהו מכם היה פעם בגן עדן.
עדיין לא.
עוד לא הייתי בגן עדן, אני מזמין אתכם לביקור. מכון מיר, זה מעין גן עדן קטן, אתה בא, אתה אוכל, אתה ישן, אתה... כיף. גן עדן, אני אומר רק שנבין את הדבר בצורה פשטנית, אני לא מדבר באופן פשוט. כשאלוקים ברא את העולם, הוא ברא בתוך העולם דבר כזה שנקרא לו, והייתה אלוקים גן בעדן. מה זה גן בעדן? אז חז"ל שואלים, מה זה עדן ומה זה גן? גן, עדן. מה זה עדן, מה זה גן? אז אומרים חז"ל, אומרים חכמים, גן לחוד, עדן לחוד, גמרא מסכת... עדן זה מלשון רוחניות, עדינות, רוחניות, זה עדן. גן זה מלשון סדר. גן הוא מסודר, הפך מג'ונגל או משהו שהוא לא מסודר, הוא לא... זאת אומרת, האלוקים ברא את העולם, לכתחילה הוא ברא אותו גם מסודר וגם שיש בו מגמה פנימית, חיובית, דהיינו, מציאות של טוב, נעימות, בושם, אור, תקראו לזה איך אתם רוצים. ככה העולם נברא וברא את האדם וניחהו בגן עדן. לעובדה ולשומרה. זה העניין הזה של גן, זה לכתחילה המציאות של גן עדן. אבל מה? האדם, צריך להבין, האדם יש לו תפקיד בגן עדן. כן? התפקיד בגן עדן הוא לשמור על גן העדן, לאבד את גן העדן הזה. לעובדה ולשומרה, כתוב, יניחו בגן עדן לעובדה ולשומרה. ואתה יכול, חס ושלום, גם, איך אומרים, לצאת מגן עדן, להבין. תחזור לשאלה שלך, אני לא יודעת לך.
השאלה שלי זה למה, שיש אחד שהוא השתגע, אני לא יודע. השאלה שלי, למה?
הפרדס, לא נזכרתי. אז חז"ל אומרים שפרדס זה גן עדן, זה מציאות אידיאלית. מציאות שלמה, של שלמות וכל מיני. יש כל מיני הסברים. בכל זאת, הם רצו להיכנס להתקרב לאלוקים. רבי עקיבא כתוב, נכנס ויצא בשלום. וגם אותו רצו לדחוף מלאכי השרת ולזרוק אותו ולהפיל אותו. אבל הקדוש ברוך הוא ביקש עליו רחמים, אמר, תשאירו את הצדיק הזה.
הקדוש ברוך הוא צריך לבקש רחמים.
כן, אני לא, ככה עובדה, הוא ביקש מה לעשות. ביקש ממנו. הוא היה, למה? היה הרבה זכויות לרבי עקיבא. אז רבי עקיבא הוא באמת, כתוב, יש גרסה שאומרת נכנס ויצא, יש גרסה שאומרת שהוא עלה וירד. דהיינו, הבעיה בעולמות רוחניים זה העליות והירידות. הכניסות והיציאות, נאמר ככה. רצו ושוב, העניין הזה. הבעיה היא להיות בהי, אפילו אני אומר לא מבחינת מסתר דברים, סתם מבחינה נפשית, מבחינת... זאת לא בעיה. אתה לוקח היום כדור אקסטה משהו, ואתה באף כמו טיל השמיים. זה לא בעיה. צ'יק צ'יק. לא, אני אומר, אתה צוחק. זה לא צחוק, זה עצוב מאוד הדבר. הבעיה היא לא ההיי, הבעיה היא העליות, הבעיה היא מה היא? הנפילות, היחידות. הרבי עקיבא, הוא עלה בסולם הזה, התקרב לאלוקים, ראה מה שראה, אני לא יודע בדיוק מה שראה, אתה יושב אותו מה שהוא ראה, יש פרטים בדברים האלה, אבל הוא גם ידע לחבר שמיים וארץ. הסולם הוא מוצב, רגליים מוצבות ארצה, וראשו בשמיים. וזו הייתה גדולתו של רבי עקיבא. מצד אחד, הוא היה בעולמות עליונים, היה במציאות, המצד שני הוא היה מציאותי מאוד, מחובר לעולם הזה, להוויות העולם הזה, הוא היה מנהיג, לא רק מנהיג רוחני, גם מנהיג מדיני, והוא צריך לפתור בעיות, כאלה ואחרות. 40 שנה הוא הנהיג את עם ישראל, רבי עקיבא, עם כל הבעיות וכל הפעולות. אז זה היה רבי עקיבא, הוא ידע לעלות ולרדת, להיכנס ולצאת, ואחרים לא. אחרים, כתוצאה מזה שכל אחד מהסיבות שלו, הם נפגעו קשות מהעלייה לפרדס הזה. אחר, אלישע בן אבויה, כידוע, נעשה אחר, הוא לא היה אחר. זה כמו שלפעמים אדם עובר איזשהו משבר נפשי, אז הוא אומר, זה לא אני, זה אחר. אז באמת איזו אישה אחת ראתה אותו פתאום מחלל שבת וכל זה, אומר, תגיד לי, אני הכרתי אותו, אתה... זה אלישע? זה... לא, לא, אתה אחר בכלל. פעם פגשתי איזה אדם שעבר איזה משבר נפשי, אז הוא אומר, אני אומר, תגיד לי, מי אתה? הוא אומר, זה לא אני מה שאתה הכרת, אני אחר לגמרי. אני אחר, הוא אדם אחר, מציאות אחרת לגמרי. זה היה אחר, פתאום זה לא אותו אלישע בן אבויה, זה היה מין אדם של אאוט גמור, היה בצד ההפוך לגמרי. הוא עבר משבר מהסוג הזה, והגמרא דנה, למה הוא עבר את המשבר הזה וכל זה? הוא לא למד מספיק אמונה, למרות שהיה התנה וכל זה. ובן זומא ובן עזאי, גם הם, היה להם בעיות בדברים האלה. אחד, איך אומרים, השתפשה דעתו, ואחד בכלל נפטר מן העולם. כל הדברים האלה, גם מושגים רוחניים. אז צריך להיזהר באמת. אבל בכל זאת, בצד שני יש צימאון גדול.
יכול להיות שזה קשור למה שהרב כותב פה?
בוודאי. מצד אחד יש צימאון גדול לפנימיות, לרוחניות, לעולם מיסטי, לעולם רוחני. יש צימאון טבעי אצל המין האנושי, במיוחד בדור שלנו. רוצים להרגיש גם רוח, לא רק חומר. אבל מצד שני צריך מאוד לדעת איך להיכנס לעולם כזה שהתנאי הראשוני להיות בן אדם יותר טוב. זה מה שהרב אומר כאן. זה לא עניין של קורס, זה עניין של עבודה, לעמול על תיקון המידות, תיקון המעשים וכו'. כשמבינים את התוך של העניינים הפנימיים לפי מידת עוז הרצון של הטוב, דהיינו שאתה מגלה ואתה מבין שהתוך הפנימיות, הצד הפנימי של ההוויה שאנחנו נמצאים בה היא טובה, שם מתגלה הרצון הטוב האדיר של הקדוש ברוך הוא בתוך כל ההוויה הזו, בתוך כל המציאות הזו. אז כוספים ומציירים כלליות ופרטיות רבים מאוד איך לבוא אליו. אז אתה אומר, אז אני רוצה להיות טוב. אני רואה את הטוב ואני רוצה להיות טוב. אתה לא מסתפק באיזה מידע. אתה רוצה להתחבר לזה. אתה רוצה להיות בן אדם טוב, בשבילך להיות טוב זה החיים בעצם. אם אתה טוב, אתה מואר. אם אתה לא טוב, אתה פשוט בחושך. אתה פשוט מרגיש את האוט גמור. אז זה המציאות של אותם אלה שמשתוקקים, האמיתית, של מתוקקים לסתרי תורה. אבל שהאבונות מבדילים נפגם הרצון. מה זה הרצון הזה? לאדם יש רצונות, והרצון לפעמים הוא לא טוב. למה? יש לנו את הבחירה. לפעמים אתה פשוט ילד רע כזה שרוצה רע, אתה רוצה להתנקם במישהו, אתה רוצה, מישהו מפריע לך, אתה כועס על מישהו, יש מציאות כזאת, מה לעשות? אז הרצון הזה שהוא רצון טוב על ידי ההבנות הוא מתהפך, הוא הופך, אותו רצון שהוא רצון טוב מתהפך לרע, זה היצר הרע. מה זה יצר רע? אתה יוצר, אתה בעצמך בתחרושת לרצונות, אתה יוצר מחשבות רעות, רצונות רעים. זה נראה לכם קצת משונה, אבל זאת היא עובדה. אנחנו לא חיים בגן עדן, אנחנו חיים בעולם הזה שהוא מורכב מטוב ורע. אנחנו חיים אחרי חטא הדעת, שאכילה מהעץ הדעת, טוב ורע. אומר, מה זה הדעת? אומר הרמב"ן, זה רצון. כשאדם שאכל מעץ הדעת טוב ורע, הוא רוצה טוב, אבל הוא גם רוצה רע. זה טבוע בתוכו. ומה גורם לדבר הזה? ההבנות. דהיינו, כשאדם הוא לא נוהג כשורה, זה משפיע על הרצונות שלו. ואז גם הרצון שלו הוא רצון רע. ואם אתה שואל את עצמך, איך אדם יכול לרצות לגנוב ממישהו משהו? זה הגיוני הדבר הזה. לגנוב. אתם חיים בגן עדן כנראה. אבל תדעו שיש גנבים בעולם. לא רק גנבים, יש גזלנים. לא רק גזלנים וגנבים, יש אלימים בעולם. יש כל מיני טיפוסים בעולם. שלא נהיה נאיבי. מאיפה נובע כל הרוע הזה? של לרצות לפגוע באיש ברעהו. איך בדור המבול, חמאס, גזל, בלגנים, עניינים כאלה. אנחנו חיים באיזה עולם? העולם הזה עולם תחתון כאן? מכון ניר זה עולם תחתון? עולם עליון. תצאו לרחוב. פחד לפעמים. אנשים רעים פשוט. אתה לא מבין בכלל מאיפה נובע הרוע הזה. אז זה אומר, מאיפה נובע הרוע? הרי אתה נשמה טובה. אז איך פתאום אתה רוצה רע? אלא מה? הבחירה בידך. בחרת בחיים או לא בחרת בחיים? וכשאדם במשך חייו יש לו הרבה זוהמה, הרבה לכלוך, הרבה דברים לא טובים שנדבקים בו, הוא גם רוצה רע. הוא עושה במגן הדברים שתהיה... אנחנו היום שומעים, אנחנו יכולים להאמין בכלל. אחד רוצח את השני, ילדים את האבות, הורים את הילדים. איפה אנחנו חיים? באיזה עולם אנחנו חיים? איך אפשר להגיע לשפל מדרגה כזאת? למה? הרצון, במקום להיות רצון טוב, מה הוא? רצון רע. ובמי זה תלוי? באדם בעצמו. זה לא תלוי באיזה מין גורל או משהו כזה. זה תלוי באדם. אז זה מה שהרב אומר. ההבנות הם מקלקלים את הרצונות שלנו. ולכן אם אתה רוצה לטהר את עצמך, להידבק ולהגיע להכרת הרצון הטוב, תהיה בן אדם טוב. תחזור בתשובה, תטהר את עצמך, תקן את עצמך. וכיוון שאין אדם מתעלה לרצון העליון בפנימיותו, בגלל ההבנות שלו, ואין חשיבות עמוקה בלבבו לחפץ הטוב, הכללי והפרטי. אני אתן לכם רק דוגמה בחיי, חיי משפחה. רוב הרצונות הטובים והלא טובים לא מתגלים כלפי אנשים זרים. רוב הדברים האלה מתגלים בחיי המשפחה. שם אתה חי באמת. בחוץ אתה משחק אותה. בחוץ אתה עושה הצגות. בחוץ אתה נחמד, למה שלא תהיה נחמד? אבל כשאתה חי עם אנשים שהם פוגעים בך, ואתה, ואני יודע, אח שלך או אחות שלך או מישהו אומר לך משהו, תעשה שפונזה, אני, אתה, הוא, היא, פתאום, וואי, 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 איזה מלחמת עולם, על מה? פתאום מתגלה הרצון הרע שלך. פתאום אתה שואל את עצמך, למה אני כל כך רע? למה אני רע כזה? יכול לקרוא דבר כזה? כלפי מי? כלפי מי שאתה צריך לאהוב אותו. זה ההורים שלך, או האחים שלך, או מי שאתה חי ב... אויבי איש! אנשי ביתו! הקרובים אליו בדבר. כל זה נובע מההבנות, כמובן. אדם... נדבק לו לכלוך, זו הדברים לא טובים. אז במילא הרצון שלו לא רק להיטיב עם הזולת, הוא לא רק חושב איך אני אעשה לשני נחת רוח ואני אעשה לו טוב, הוא חושב ההפך בדיוק, איך אני אציק לו, איך אני אגרום לו שיהיה לו צער, שיקאב, שיבכה, אני יודע, כל אחד לפי מדרגתו. וכל זה מתחיל ממי? מההבנות. מההתנהגות שלך. אתה תולע את זה באחר, אבל באמת זה מתחיל ממך. כן. מאחר שהוא מוטבע בעולב וזוהמת החטא. זוהמה זה לכלוך פשוט. או איך אומרים, יש ביטוי כזה עממי היום, איפה אתה? אני בזבל. פעם שמעתי ביטוי כזה, אומר לו, איפה אתה? הוא חי בזבל. מה זה זבל? זוהמה, לכלוך, פסולת. הוא חי בזבל. מאיפה בא הזבל הזה? מההתנהגות, מהמציאות שהאדם חי בתוכה. הוא חי בזבל. בזבל זה נעים, מה אתם אומרים? בכלל לא נעים. לכן, מי שנכנס פעם לזבל, מה צריך לעשות? מקלחת טובה. לתאר את עצמו, לתקן את עצמו, זה עבודה גדולה. אי אפשר שתזרח בו הדעת לאדם שהוא מזוהם, אדם שהוא מלוכלך, אדם עם שאיפות רעות. הדעת לא יכולה להעיר את נשמתו, היא לא יכולה לזרוח עליו. ומסתתמים הצינורות של השגת סתרי תורה. הוא לא קולט את סתרי התורה. הוא בכאילו. כמו שאמרתי, לא רק שהוא לא קולט סתרי התורה, לפעמים אנשים שעוסקים בסתרי תורה, כשהם לא מכשירים את עצמם מבחינה מידותית, מוסרית וערכית, הם יכולים גם להגיע לעולם של דמיונות, דהיינו של הזיות, לשגעונות, כל מיני דברים, לא, כמו ארבעה נכנסו לפרדס, וחלק מהם יצא בכלל אאוט. כן, בבקשה.
במכון מאיר תמיד אומרים שצדיק זה לא בן אדם שלא חוטא, אלא זה מישהו
שחוטא
ויודע...
יש מדרגות, נמרוד, הכיר בברו ומרד בו.
השאלה איך אפשר... כשאתה נופל וקם, אבל כתוב פה, הרב אומר שמסתתמים הצינורות של השגת סתרי תורה ממי שיש בו עוונות. כן. אז כאילו צריך להיות צדיק גמור בשביל ללמוד תורה?
אני או... לא יודע, אני לא צדיק גמור בשביל להגיד לך. השאלה תגיד, אני יודע. אבל אני אומר מה שהרב אומר כאן. זה לא, גדולי ישראל היו להם משברים. משה רבנו היה לו משבר. כשהיה חטא המרגלים, הייתה לו בעיה. קרוב ל-40 שנה הוא היה ביעקב אבינו, כשיוסף נהדר, הוא היה במשבר לא פשוט. ואנחנו סך הכל בני אדם, עם גדולי גדולי עולם, היו בעליות וירידות ודברים כאלה, מה נאמר אנחנו? אבל הרב שהוא מדבר, הרב שהוא כן משיג בסתרי תורה, וכן מבין בדבר הזה, וגם לא בעצמו יש משברים נוראים, אל תחשבו שהוא מלאך. נכון שהוא היה מדרגה גבוהה מאוד, אבל עליות וירידות זה דבר טבעי לבשר ודם, לבני האדם בדבר הזה. רק הרב מסביר את המנגנון, איך זה עובד, הוא אומר. אתה בן אדם טוב, ההשגה שלך יותר טובה. הרצון שלך טוב, אתה רואה את הטוב. הרצון שלך רע, אתה לא רואה את הטוב, לא רואה בעיני נשמתך. זה מה שהרב כאן מלמד אותנו. יש כאן שאלה, האם נכון לסכם את דבר ההסבר ששמענו במילים אלו? רבי עקיבא יצא ונכנס, לכן נשאר יציב. נדגיש ברצונו לא להיות שם, ולכן השם נתן לו אפשרות כן להיות שם, להיות איכן שמותר ואפשר, יכול להיות. אני אבקש ממשה, קוראים למשה, שאל את רבי עקיבא, אני יודע. אבל רבי עקיבא היה בכל העולמות, נאמר. זה המדרגה שלו, שהוא יכול להיות גם בעולמות גבוהים מאוד, בהשגות, הוא יכול להיות גם אבל גם לומדים את זה מבית המקדש. בבית המקדש כתוב שהכהן הגדול יכול להיכנס פעם אחת בשנה לקודש הקודשים. לא לכל רגע ורגע. פעם אחת בשנה אחד כל הקודשים. זאת אומרת, יש מוגבלות של זמן ומקום אם קודש הקודשים היא המדרגה הכי גבוהה שאפשר להגיע. והמציאות הזאת של עליות וירידות או כניסות ויציאות וכל זה, זה מציאות טבעית לכל למי שהוא רוצה להיות דבק בקדוש ברוך הוא. והדבר הזה נרמז בשיר השירים. כל שיר השירים זה שיר של אהבה. אהבה בין כנסת ישראל לקדוש ברוך הוא. ומי שקורא שיר השירים יודע שיש כאן ספרדים במקרה?
כן.
מי? אתה קורא את שיר השירים לפני? הנה, תקרא, תשאלו אותו. אז נכון, לא משנה. עליות וירידות כל הזמן. התקרבות, התרחקות. התקרבים, מתרחקים. כי איפה שיש אהבה, יש שינויים. אהבה זה מציאות של מים רבים לא יכלו לחבות את האהבה, אומרים. היא משולה להבה, לאש. אז האש עולה, היא לא סטטית. והיא יורדת, עולה ויורדת. זה המציאות, דבקות, זה דבר שיותר ופחות כל הזמן. היכולת להתמודד עם השינויים האלה, להישאר מה שאתה גם במצבים המסובכים ביותר, לשמור על צלם אדם, צלם אלוקים שבאדם, להישאר בן אדם, להישאר מאמין, גם במצבים, זה הגדולה של האבות, הגדולה של גדולי ישראל, שעברו סיבוכים וקשיים מכאן דור חדש, אבל הם היו נאמנים, למרות כל הדברים המשתנים בחיים. זה רבי עקיבא. שמשהו לא עבר, ואיך הוא סיים את חייו, שהרגו אותו, ובמסריקות של ברזל, סרקו לו את ה... הורידו לו את האור מהגוף עם מסרק של ברזל. אני יודע, אני לא יודע מי שורד לו חתכת אור מהאצבע, כמה זה כואב. והוא הורידו לו, קלפו אותו, מה שנקרא פעם, היה בנעוריי, קראתי ספרים על אינדיאנים באמריקה, שם יש, איך קראו לזה, קרל מאי, משהו, אני לא זוכר את ה... קרל מאי קראו לזה. שם מספרים איך הם קולפים את האור מגולגולות ועושים איזה מסכות, אני יודע, מהאויבים שלהם. אז היו מקלפים את האור למישהו. זה רבי עקיבא, תארו לעצמם, איזה איסורים הוא עבר. ובכל האיסורים האלה הוא אומר, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, בכל נפשך, אפילו נוטל את נפשך. ואומרים לו רבי עקיבא, זה תורה וזו שכרה, אתה כל כך סובל. הוא אומר, כל היום התפללתי מתי יגיע הרגע הזה, ואוכל לקיים כשאני אוהב את אלוקים גם כשהורגים אותי, חס ושלום, או שהם סורקים את בשרי ומסריקות את ברזל. אז לכן ההשתנות, המצבים, ההצלחות, הכישלונות, האיסורים, כל הדברים האלה, לרבי עקיבא זה לא מזיז בכלל. הוא אוהב אותו בכל מצב. לכן רבי עקיבא זכה למה שזכה. כן. זה תשובה אולי לזה שואל אתם רבי עקיבא. רבי עקיבא היה מאמין גדול, אדם המאמין נבחן בעת משבר. בזה, בניסיונות, הוא נבחן אם הוא מאמין או לא מאמין. זה לא חוכמה לבוא להגיד בבוקר, אני מאמין. בסדר, אתה מאמין. נראה אותך שאתה מפסיק את כל הבורסה שלך, נפל לך כל הכסף וכל זה. יש מישהו משחק כאן בבורסה? לא. ברוך השם. פתאום מוצא את עצמו ריק. והוא אומר, אני מאמין. איך אני אומר, נוהג להמיד, שיש קבוצה, מכבי תל אביב, בכדורסל, אתם מכירים, שמעתם על הקבוצה? מי שמע על הקבוצה הזאת, מכבי תל אביב? שמעת על זה? איפה שמעת על זה? אני אומר, מתי יגיעו ימות המשיח? כשמכבי תל אביב יפסיד, יגידו, יש אלוקים! יש אלוקים. מה שהם ירוויחו. יש אלוקים בכל מצב, לא רק שאתה מרוויח, אלא גם שאתה מפסיד. לא רק שאתה בהיי, אלא אתה גם באוט, זה רבי עקיבא. הוא היה להביא הרב, ובכל מצב הוא מאמין באלוקים, בכל מכל מציאות. על כן צריך להתגבר מאוד בתשובה, מי שרוצה להתקרב לסודות התורה, ולברר את הרצון, באמת, מהו הרצון הטוב הזה, כדי לזכות לדעת עליון, צלולה ובהירה, בדברים היותר עליוניים של עיסוק בסתרי תורה או בדברים מהסוג הזה. שאלות עד לכאן רבותיי. מישהו רוצה ללמוד פנימיות התורה? אז מה אתה צריך? קודם כל לתקן את עצמך. את המעשים, מחשבות, הדיבורים, כל הדברים האלה. מידות, לתקן למעט להגיע לזה. אותו דבר, סעיף ת' כן, בבקשה.
הבעיה
בדורות העכשווי של אירוע לאנשים,
איך
מחברים
את איך
ההלכה
קשורה לדברים
הגבוהים ופנימיות
התורה,
ושם הרב קנדוגן
ולמוד את
פנימיות
התורה.
הדור שלנו הוא דור אינטליגנטי. זאת אומרת, המין האנושי הוא מתפתח כל הזמן. ואפשר לומר שהדור הזה, הדור שאנחנו חיים בתוכו, הוא דור לא טיפש. הוא לא דור פרימיטיבי. הוא דור שההבנה שלו, ההשגה שלו, דברים כלליים, כלל עומיים. בכלל, היום כל העולם פתוח. יש לך אינטרנט, יש לך... הכל פתוח. כל דבר שאתה רוצה, אתה יכול להשיג אותו. פעם, לא לפני הרבה שנים, אנשים לא ידעו לקרוא ולכתוב בכלל. ממש לא ידעו, לא פתחו ספר בחיים שלהם. אני נוהג לספר שבצעירותי, אני עוד זוכר בבנק, היה על יד כל פקיד, טלר כזה, קרית עם, של, עם דיו כזה, והיו באים אנשים לא מעטים, לא מעטים, ולא ידעו לקשקש את השם שלהם. מה היו עושים? היו לוקחים את האצבע, ושמים, והיו, זה היה החתימה שלהם. קשה להאמין, אבל זה היה נחלתם של למעלה מ-90 אחוז מהמין האנושי, היו עמי ארצות. לא ידעו קרוא וכתוב, בכלל לא ידעו קרוא וכתוב. זה היה מציאות עולמית, לפני לא הרבה שנים, 100 שנה, משהו כזה. אמי זכרונה לברכה סיפרה לי שבעיירה שלהם שם בפולניה היה בן אדם שהמקצוע שלו היה לקרוא מכתבים. זאת אומרת, היה מגיע מכתבים, חלק גדול מהעיירה לא ידעו לקרוא ולכתוב. אז האיש הזה, זה המקצוע שלו. הוא היה לוקח, קורא את המכתב שהגיע, והם שונים לו כמה גרושים על הדבר הזה. כי הרבה הרבה אנשים לא ידעו לקרוא ולכתוב, פשוט זה היה מסיר. היום, ברוך השם, המין האנושי, אני לא יודע, רוב רובו של המין האנושי הוא יודע קריאה וכתיבה. רוב רובו של המין האנושי הוא מחובר לאמצעי תקשורת כאלה ואחרים. אם זה טלוויזיה או אינטרנט או רדיו או דברים כאלה מהסוג הזה, הכל מתחבר. במקביל להתפתחות הטכנולוגית וההשכלה, במקביל לזה יש גם התפתחות רוחנית, צריך להבין. שהתנאי הראשון להתפתחות רוחנית זה יכולת לקרוא משהו, להבין משהו. אז לכן היום, המין האנושי הוא היום פתוח הרבה יותר גם לממדים הרוחניים שבהוויה, לא רק החיצוניים. הוא פתוח לזה. אנשים מתעניינים, אנשים רוצים להרגיש איזשהו מימד רוחני בעולם החומרני שהם חיים בתוכו. והם מחפשים את זה בכאן ושם, בכל מיני דרכים. לכן, באמת, הרב זצ"ל, ולא רק הרב זצ"ל, אפשר להגיד, אם נסתכל על ההיסטוריה של התפתחות תורת הסוד, תורת הקבלה, אפשר להגיד שיש כל הזמן מגמה של גדולי גדולי המקובלים להעביר את המסרים הרוחניים, הפנימיים האלה, אל ההמונים, מה שיותר. אולי הבולט שבאנשים האלה, שבגדולים האלה, זה היה בעל שם טוב. הבעל שם טוב, שהקים את תנועת החסידות, הוא היה אדם שכאב את כאב האומה, וראה כמה אנשים יבישים מבחינה יהדות, מבחינת הדברים האלה. והוא העביר את בעצם את תורת הסוד, תורת הקבלה בסגנון מה שנקרא חסידי, כן? היום זה התפצל לכמה זרמים, חב"ד, ברסלב, גור, אני יודע, כל מיני זרמים. אבל בסך הכל המגמה שלו הייתה שיהיה איזה לחלוחית של אור, של איזה טעימה, של איזה משהו יותר מתוק מהתורה ומהיהדות. ובאמת היום הפנימיות הזאת של התורה דרך החסידות היא היום דבר שהוא די נפוץ לרבים, במיוחד בדור הזה רואים חסידות ברסלב וחסידות חב"ד וכל זה, שהם עובדים שעות נוספות על העניין הזה. הם רואים בזה אתגר ומשימה לקרב אנשים, ליקוטי מוהר"ן, איך זה נקרא של חב"ד, תניא, וכל זה, זה הכל קבלה, עניין של פנימיות התורה, הם רוצים להאיר את נשמת האומה. אבל כמו שיש בחסידות, שהיא ראתה בעניין הזה של להפיץ את אור התורה, פנימיות התורה וכל זה כפי שהיא ראתה, במקביל, למרות שהם נקראו המתנגדים, דיינו, הגאון מבינה ותלמידה ותלמידי תלמידה, במקביל יש זרם, מה שנקרא, לא דווקא חסידי, שגם עוסק בפנימיות התורה. למשל, גדול התלמידים של הגאון מבינה, קראו לו רבי חיים מוולוז'ין. והוא חיבר ספר נקרא נפש החיים. שהספר הזה, נפש החיים, הוא מבוא לקבלה בעצם. לפנימיות התורה. זה ספר שמאוד נלמד בחוגים ישיבתיים, מקומות כאלה. ולא, זה הרמח"ל. אמנם הוא חי לפני זה קצת. אבל הרמח"ל היום הוא לחם חוקם של רבים רבים שלומדים רמח"ל, אם זה מסילת ישרים שבאופן פנימי הוא גם עוסק בפנימיות התורה. או דעת תבונות, או דרך השם, או קלח פתחי חוכמה, וכל הספרים שלו עוסקים ב... ואתה רואה את זה היום להיט אצל הרבה מאוד אנשים שרוצים להכיר את הפנימיות, והרמח"ל פתח פתח די גדול לעולם הפנימי. בא גאון מווילנה עצמו בכתבי הקבלה שלו, בפירוש שלו לתיקוני הזוהר ולהידרות וכל הדברים האלה. בכל זאת, המגמה היא להביא את הדברים הגדולים האלה להמונים יותר. לא רק ליחידי, יחידי סגולה להמונים, דור דעה. והרב קוק כמובן ראה ואומר, כותב את זה הרבה פעמים, אני רוצה להנחיל להמונים בסגנון שלהם, ביכולת שלהם, בהבנה שלהם, את אותם סודות פנימיים שהיו נחלת הבודדים בדורות הקדמוניים יותר. אז זה המשך של אותה מגמה, וכל המקובלים עוסקים שלעתיד לבוא זה יהיה נחלת כולם. יותר מזה, לעתיד לבוא, אומרים חכמים, הנבואה תתחדש. רוח הקודש תהיה נחלת ההמונים, לא תהיה רק נחלת בודדים. העם זקוק לזה, העולם זקוק לזה, לממד הפנימי. אי אפשר לחיות כל הזמן בחיצוניות, צריך גם את הצד הבני. אז זה דבר טבעי, זה לא דבר מלאכותי, הצמאון הזה והרצון. השאלה, איך ניגשים לדבר הזה? אם ניגשים לזה בצורה נכונה, בסדר, אם לא, אז באמת, זה יכול להיות עיוותים גדולים. זה מובן.